טוב, שלום לכולם, אנחנו הגענו לפסקה ג', נכון? בואו נקרא את הפסקה. אחד מההבדלים הנמצאים בין לאומיותם של ישראל ללאומיות של כל עם ולשון, פסיק, הוא שהיסוד הלאומי והרגשתו אצל כל עם ולשון, יש לו בפסיכיקה הלאומית אותו הערך של תביעה טבעית בפסיכיקה הפרטית. כבר נסביר. שהיא מתקדמת ומתגדלת יחד עם טבע הגידול בלא פיתוח מיוחד. מה שאין כן הלאומיות הישראלית היא מיוסדת על פי תביעה מוסרית גדולה ועמוקה, ותכונה מוסרית צריכה פיתוח לעולם או לעולם, ואינה מתגדלת בטבע או בטבע בעצמה. מהצד הלאומי הנמצא בהרבה מצוות של תורה בגילוי, ובכללות המצוות כולן בגניזה, נמצא קיום המצוות הוא היסוד המזין להחזקת כוח החיים של הלאומיות הישראלית, שעוצר בקרבו אותו החומר המזין של המוסריות הנדרש כדי להעמיד את התביעה הלאומית הכללית על מכונה. טוב, בואו נקדים איזושהי הקדמה. נקדים איזושהי הקדמה כדי להבין קצת יותר, קודם כל, מה זה הפסיכיקה פה, מה זה העניין הזה. ניקח אולי דוגמה מהחיים הפרטיים שלנו אדם פרטי, כאנשים יחידים, כל אחד בפני עצמו. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אז הוא ברא אותו עם כוחות נפש כאלה, או כוחות חיים נפשיים כאלה, שבכל תקופה או בכל פרק של חיים יש לאדם, אחרי מאותו תינוק ואחרי זה ילד ואחרי זה נער ואחרי זה איש וכו', יש לו, נקרא לזה, איזה שהם עוגנים נפשיים, איזה מרכזי כובד פנימיים כאלה, שמכוחם הוא נפגש עם המציאות לפי הערך המיוחד והמתאים לו. כלומר, אני אקח דוגמה פשוטה. למשל, תינוק קטן, היות והוא זקוק להוריו, באופן עובדתי, כלומר באופן ממשי, היות והוא זקוק מאוד להוריו במובן החומרי, הפיזי, של הנקה מאימא, אחריות של ביטחון מההורים, חום חדר וכדומה, כל הממדים הטבעיים של החיים שתינוק זקוק להם, יש בו בנפש שלו, במצב התינוקי שבו הוא נמצא, יש בו איזה מין תלות מאוד עמוקה בהורים. כלומר, הוא נברא בפרק הזמן הזה, בתקופה הזאת, עם איזושהי מציאות פנימית מאוד שהוא מאוד מאוד תלוי בהורים. ולכן כשבאמת הוא יכול להבין בטעות שכביכול ההורים שלו עוזבים אותו, אז הוא יכול להיכנס למשבר קשה מאוד, כי באמת הנפש שלו כרגע היא נפש מאוד תלותית. למשל, אצל האדם המתבגר, מופיע בגיל ההתבגרות ולפעמים בצורה מאוד חריפה, שהאדם כבר יכול לקחת עצמאות מעשית בחלק מתחומי החיים שלו, לפחות בחלק, אז יש לו נטייה עמוקה בנפש, נטייה מאוד עמוקה, לא להיות תלותי, להיות עצמאי. הוא לפעמים לא יכול לסבול את זה שהוא עדיין תלוי בגורמים אחרים. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם תכונות נפש כאלה, שהן בעצם מתאימות לאותו פרק זמן או לאותו מצב של חיים שבו הוא נתון, והנטיות הנפשיות האלה הן בעצם עמוק מאוד בתוכו פנימה, ומהמקום הזה הוא נע, אם אפשר לומר, לכיוון הפעולות המעשיות שלו והתגובות המעשיות שלו למציאות החיצונית. טוב, זה מאוד ראשוני, מאוד 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 ראשוני. אותו דבר הפסיכיקה של הלאומיות. כלומר, זאת הפסיכיקה הכוונה, מה? פסיכיקה הכוונה, נקרא לזה, המצב הנפשי או המצב המנטלי או הפסיכולוגיה. הרב קוק היה קורא לזה, הרב קוק, כן? הרב קוק היה קורא לזה, שכמו שלאדם יש פסיכולוגיה פרטית, אז יש פסיכולוגיה ציבורית. כן? הרב ציודה היה קורא לזה, יש נפש של הפרט, יש נפש העמים. יש איזה נפש ללאומיות. כן? אז כמו שיש נפש לאדם הפרטי, יש נפש לקבוצה, יש נפש לציבור, יש נפש לעם. זה הביטוי, כן? עכשיו, אחד מהדברים היותר מעניינים, הייתי אומר, בנפשיות, אם נחזור רגע לנפשיות הפרטית של האדם הפרטי, לפני שנכנסים רגע למשפט הזה פה, למשפט הראשון, זה שההתגדלות הנפשית או ההתפתחות הנפשית היא התפתחות, אני לא רוצה להגיד, אוטומטית, אבל יש איזשהו תהליך נפשי, טבעי, הרב משתמש פה מי ששם לב, במילה טבע וכו', כן? יש איזה מין תביעה טבעית קורא לזה הרב, כלומר יש איזו התפתחות טבעית ברמה הנפשית שאתה עובר ממצב נפש של תינוק למצב נפש של ילד, למצב נפש של נער, למצב נפש של אדם בוגר, למצב נפש של איש, למצב נפש של אדם נשוי בעל משפחה, למצב נפש וכו'. כלומר יש איזה מין תהליך טבעי, אני אומר לך משפט שהוא לא נכון עד הסוף, אבל שהאדם כביכול לא צריך להתערב בו, אלא התהליך הזה קורה מעצמו. כי ככה כזו ברוך הוא ברא את נפש האדם, שהנפש, אם אפשר לומר, גדלה לפי המצב שבו אתה נמצא. מזכיר קצת מה שכתוב בספרים, על פי המדרש, שהמדרש אומר, על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי, על כוחך אתה מת. אז בחלק מהספרים יש תוספת, על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה גדל. ושלבי הגדילה השונים הם על כורחך. כלומר, אתה לא... זה דבר טבעי. זה כמו, אני לא רוצה להתפזר יותר מדי, אבל מעין מה שהרב כותב לתקופת המעבר במאמרי ראייה, עמוד 29, מאמר חשוב מאוד, ששם הרב כותב שכל מה שאנחנו רואים את החיים מתפתחים, אז הם עוברים מאינסטינקט להכרה. כלומר, מהופעת פעולות החיים מכוח אינסטינקט קבוע, להופעת אותם פעולות חיים, מכוח תודעה, הכרה, הבנה, לימוד ומלא הזדהות עם אותו דבר. אומר הרב, אחד מהתכונות הנפשיות, נקרא לזה ככה, אחד ממצבי הנפש, אחד מהביטויים של הפסיכיקה הפרטית, נקרא לזה, שהקדוש ברוך הוא שם באדם, וגם את זה שם הרב אומר, שזה נקודה מאוד מאוד עקרונית, שעולים מרמת אדם לרמת עם, זה מאוד עקרוני הנקודה הזאת, אבל לא נפתח את זה עכשיו, שכשהאדם כבר מסוגל לגלות את כוחות החיים שלו, מתוך תודעה והכרה, ומלא ההזדהות היא תבוא מתוך לימוד, הבנה, העמקה, הרחבה, ומלא הפנמה וכו'. אז הקדוש ברוך הוא מנהל את הנפש שלו בצורה כזאת, שיחלש הכוח האינסטינקטי שמכוחו האדם פעל בשלב הראשון את אותם פעולות, אז הקדוש ברוך הוא יחליש את הכוח האינסטינקטי הזה, כי כבר הכוח ההכרתי יכול לבוא במקום האינסטינקט, ממקום יותר בוגר, יותר בוחר חופשי, יותר מבין, יותר מזדהה וכו'. ואז ממילא אנחנו נראה בשלב המעבר, כי לא תמיד שאדם הוא בפוטנציאל הכרה, אז הוא מגלה בפועל הכרה. אבל כשאדם בפוטנציאל הכרה, אומר שם הרב, אז הקדוש ברוך הוא מחליש ממנו את האינסטינקט. אז הקדוש ברוך הוא יכול להחליש את האינסטינקט, ההכרה בפוטנציאל, אבל בפועל הוא לא הגיע, ואז מצד אחד האדם איבד את האינסטינקט שלו, מצד שני הוא לא הגיע להכרה, אז הוא נמצא בתווך שאין לו אינסטינקט, אין לו הכרה. אז הוא נמצא במשבר נוראי. ניקח דוגמה פשוטה לחלוטין, שהרב מזכיר אותה במקום אחר. למשל, אחד האינסטינקטים שיש לתינוק, ברמה הגופנית עכשיו אנחנו מדברים אפילו, זה שהוא יודע לאכול עד כדי שביעה. תינוק יונק עד שהוא שבע. איזה מין כישרון כזה, איזה מין תכונה נפשית גופנית כזאת, שיש לו, שגם הוא שתל בקרבו כתינוק, שהוא אוכל עד כדי שביעה. לא פחות, לא יותר. יש לו איזה מנגנון פנימי שאומר לו, ככה וככה אתה צריך לאכול, תאכל וכו'. ולכן הוא לא יפסיק לאכול עד שהוא לא שבע. וב', כן, אני מדבר על תינוק בריא, ב', אם אחרי שהוא שבע יכריחו אותו לאכול, זה לא ילך. או שהוא ירדם, או שהוא יקיא וכו'. כלומר, ואכלת ושבעת של התינוק, הוא מאוד ברור, יש לו איזה כישרון נפשי, גופני, לבצע את זה, לבטא את זה. נו, הנה האדם המתבגר. אין לו מנגנון לאכול עד כדי שביעה. בינינו אף אחד לא שומע. כן, הרי כולנו ממלאים את הצלחות לפי העיניים, לא לפי הכישרון של סבת. פעם אמר לי פלוני, זה עובד בבית מלון, שאולי לא מדייק באחוזים, אבל שבין 50-70% מהאוכל שאנשים שמים בצלחות נזרק לזבל. נו, נשאלת השאלה, לאן נעלם הכישרון הזה של ואכלת וסבת כשהיינו תינוקות? אותו כישרון תינוקי שהיה לנו לאכול עד כדי שביעה, הייתי מצפה שהוא ילך איתנו לאורך כל הדרך, כל החיים הוא יהיה לנו. היינו פותרים לעצמנו הרבה בעיות אם היינו אוכלים עד כדי שביעה. נו, אז לאן נעלם הכישרון הזה? מילים, הכישרון הזה לעולם לא היה בי. בסדר, צריך לעבוד על זה כדי, מכוח הבחירה החופשית, מכוח העבודה החיצונית, להפנים בקרבי כישרון כזה. אבל להיות בכישרון הזה כבר היה בתוכי. לאן הוא נעלם? אומר הרב, ברור. הכישרון של לאכול עד כדי סביעה, בשלב הראשון יופיע בצורה אינסטינקטיבית. ברגע שהקדוש ברוך הוא יזהה שכבר אפשר להגיע לאכל, ואכלת וסבת ולא יותר, זה יכול להופיע בצורה הכרתית של לימוד, של תודעה, של הבנה, אז הקדוש ברוך הוא לאט לאט יחליש את האינסטינקט של אכילת כדי סביעה, ויגיד לך, עכשיו שאתה יכול להגיע מתוך הכרה, תודעה, לימוד, בחירה חופשית, הזדהות, מתוך מעמד של אדם בוגר, שאתה יכול להגיע לאותה תוצאה של ואכלת וסבת, עכשיו תגיע לזה מתוך הכרה, מתוך תודעה. מה קורה לצערנו הרב הרבה פעמים? שאדם לא בנה בתוכו את התודעה, את האינסטינקט הוא כבר איבד, כי הקדוש ברוך הוא לא מחכה עד שהאדם ישלים בפועל את ההכרה. כלומר, יגלה בפועל את ההכרה שתשלים את האינסטינקט, אלא עצם זה שיש פוטנציאל הכרה. כבר הקדוש ברוך הוא מחליט שזה את האינסטינקט כדי שהאדם יהיה מוכרח להשלים את האינסטינקט על ידי ההכרה, כי אם זה לא יהיה, אם, כאן בסוגריים חשובות, אם הקדוש ברוך הוא לא יחליט את האינסטינקט, אלא יחכה שאנחנו נשלים את ההכרה, את האינסטינקט על ידי ההכרה, אז מה יקרה? אנחנו נשאר באינסטינקט, נוח לנו להישאר במצב הקיים. ובפרט שהוא חסר תודעה וחסר בחירה. שנייה. לכן הקדוש ברוך הוא מכריח אותנו, על כורחך אתה גדל. הקדוש ברוך הוא מכריח אותנו לגדול, על ידי שמסלק מאיתנו, נקרא לזה, מנגנונים, מגינים, מלשון הגנה, של חיים, על ידי שאנחנו נהיה מחויבים, באין ברירה, בכפייה, על כורחך אתה גדל. נהיה מחויבים להגדיל את צורת האדם, לא ברמת אינסטינקט, אלא ברמת הכרה, ואז ממילא באמת נעשה את אותן פעולות שפעלנו לפני כן, נגיד כאן בדוגמה וסבתא, מתוך הכרה. אבל אם האדם לא ישלים את ההכרה שלו, אז מה התוצאה תהיה? את האינסטינקט הוא איבד, אלא ההכרה הוא לא הגיע, אז מכוני הכושר והדיאטות למיניהם יחגגו עלינו. ברור. זה מה שקורה. וחד ושלום יותר מזה, אחר כך זה כבר תרופות וכבר יותר חמור מזה אפילו. אז הנה, הנה אנחנו רואים דוגמה שהגוף או הנפש, כאן דובר יותר על הנפש, אבל הנפש והגוף מגיבים באופן טבעי, כלומר באופן טבעי אנחנו גדלים, ולכן מה שהיה בנפש טבעי לנו בשלב א' הוא לא טבעי לנו בשלב ב', ולא צריך לפתח את זה. כלומר, לא צריך האדם לא צריך לעבוד על זה שהוא יחליש את האינסטינקט שלו. האינסטינקט שלו יוחלש, זה טבעי. הקדוש ברוך הוא פה מנהל את העולם, כשהוא מזהה שכבר אפשר להגיע לפוטנציאל הכרה, האינסטינקט יתחיל להיחליש. אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו, כשמעלים את כל החשבון הזה למדרגה של העם, של אינסטינקט לאומי, שחוזרים לארץ ישראל מתוך אינסטינקט לאומי, ולא מתוך הכרה ותודעה של אידיאלים אלוהיים, מה קורה בשלב שבו הקדוש ברוך הוא מזהה שהאינסטינקטים הלאומיים יכולים כבר להשתלם על ידי ההכרה, ואז הוא יחליש את האינסטינקטים הלאומיים, ולהכרה של מה אנחנו, מה חיינו, למה חזרנו לארצנו, עוד לא הגענו אליה, מה יקרה בתווך, וואי וואי וואי, זה החדשות של מחר ושל אתמול. וכנראה גם של מחרתיים. זה מהלך של דורות, המהלך הזה, זה לא מהלך של יום אחד. כן, מה אתה אומר?
זה בעצם כל העולם עלוי ככה.
נכון.
נקודת ראשית, נקודת סוף, שאמור להגיע בסוף
לאותו... כמו שרב שם כותב, אתה תעשה את אותם דברים ממקום אחר. את אותם פעולות חיים אתה תעשה כשנקודת המוצא לפעולות האלה היא אחרת לגמרי. היא תבטא את את המעמד של האדם, שהוא הבחירה החופשית שלו, השכל, התודעה וכו'. טוב, זאת רק דוגמה אחת, יש הרבה מה לדבר על זה. למשל הרב שם בעין היה מזכיר זה במאוריה, גם בעין היה הוא מזכיר את זה בעמוד 70, ברכות א' 70 ומשהו, 75 אולי, לא זוכר. מזכיר למשל כישרון האמונה. זאת אומרת, ילד קטן שגדל למשל בבית של בית של אמונה, בית של יש אלוהים והוא ברא את העולם וכו'. אז הכישרון הזה, הוא, כשהוא מופיע אצל הילדים, הוא מספיק. הם מאמינים שיבנה המקדש ויבוא המשיח ויש גן עדן ועולם הבא ותחיית המתים. נכון? זה פשוט להם הברכה המסורתית במהולדת שתזכה לעלות לבית המקדש. זה, לילדים זה מספיק. אבל כשהילד הזה מתבגר, הוא מתחיל לברר, הוא מתחיל לשאול שאלות. רגע, מי אמר? מי אמר שיש אלוהים? מי אמר שהוא ברא את העולם? מי אמר שהתורה שהוא נתן היא התורה שהוא נתן? מי אמר שהיא אמת? מי אמר בכלל שיש חיים אחרי העולם הזה? מי אמר שיש עולם הבא? מי אמר? נו רגע, אבל 15 שנה אחורה, אתה אמרת את זה. פעם שמעתי משפט מזעזע מילד שאבא שלו נפטר, ששאל את אמא, הייתי ככה בסיטואציה, שאל את אמא, אמא, כשמטוס טס בשמיים, הוא דורס את אבא בגן עדן? זה תמימות של ילדים. תמימות. איזה נקיות, איזה צלילות, איזה טהרה, איזה תום פנימי ש... ברור שיש גן עדן. וברור שאבא בגן עדן. אז אולי באמת המטוס דורס אותו. נו, וכשאנחנו מתגדלים, מתחילות להישאל שאלות, רגע, מי אמר בכלל שיש גן עדן? מה הקריטריונים בכלל לזכות לגן עדן? איפה בכלל הוא נמצא? מה זה קשור למטוסים בכלל? אנחנו מתחילים לשאול הרבה שאלות. אז הנה עוד פעם, הכישרון, אז כמו שיש כישרון פיזי אינסטינקטיבי, יש כישרון אמוני אינסטינקטיבי. וכשאדם מתגדל באופן טבעי, אז הכישרונות האלה נאבדים, כי אפשר להגיע כבר להכרה, לפוטנציאל. יש כאן פוטנציאל יותר גבוה. אז אומר הרב, עכשיו איך כל זה קשור אלינו? יש הבדל יסודי בין הלאומיות הישראלית ללאומיות של שאר העמים. וזה הנושא שלנו. והרבה פעמים, בגלל שאנחנו לא מבינים, לא מכירים, ומילא לא מבינים את ההבדל, את ההבדלים הכל כך יסודיים האלה, שכאן הרי הבדל אחד, מאוד עקרוני, אז אנחנו מנסים להעתיק דגמים לאומיים אחרים. ואנחנו, וכמובן שזה לא, אצלנו זה לא בא מהמקום הרגיל של שאר העמים, הלאומיות שלנו, לאומיות מסוג אחר לגמרי. ולכן יופיעו בהתאם לזה, וכהמשך לזה הכישלונות. וננסה למצוא עוד כל מיני פתרונות יצירתיים. אבל גם הם בתחום ההעתקה של הדגמים האחרים אצל עמים אחרים, כמובן זאת לא הדרך ושם לא הפתרונות. עכשיו בהקשר שלנו פה, הפסקה הזאת. אחד מההבדלים הנמצאים בין לאומיותם של ישראל ללאומיות של כל עם ולשון הוא, שמה? שהיסוד הלאומי והרגשתו. הרב מדבר הרבה מאוד מקומות שהלאומיות אצל אומות העולם היא בחינת תאומיות. רגש. מה זאת אומרת רגש? גם זאת סוגיה גדולה, אני לא רוצה לפתוח את זה כרגע, אבל בגדול בגדול. קבוצת אנשים חיה במקום מסוים, לאורך תקופה היסטורית זמן מסוים, חובה חוויות משותפות מסוימות, טובות או רעות, הרבה פעמים דווקא הרעות מקשרות יותר את החברה לאותו מקום שבתוכו היא חיה, כי אם היא צריכה לשלם מחירים אותה החברה, אז זה יוצר אצלה איזשהו יותר קישור למקום, ואז אומר הרב, מתחיל להתפתח, כך קורא לזה הרב במקום אחר, קשר רוחני, אני מצטט, וקשר רוחני מתאווה בין העם ובין הארץ, מתאווה מם תף אי וו הי. אבל קשר רוחני ברמה הנפשית, ברמה הפסיכולוגית. כלומר, בעצם הקשר הרגשי של עם לארצו, הוא תוצאה, עכשיו הגדרה חשובה, של מציאות. כלומר, הוא תוצאה של ניסיון חיים במפגש עם המציאות. המציאות יצרה את ההרגשה הזאת. ולכן אם עם אחר, אם אותו עם היה חי במקום אחר, אז הוא מרגיש רגש למקום האחר. כמו אדם שחי בעיר מסוימת הרבה מאוד שנים, חווה חוויות וכו', הוא גדל שם בבית הספר ועם החבר'ה בסניף, בתנועת הנוער ובקהילה. הוא מרגיש איזה רגש למקום. אם היה חי בעיר אחרת, הוא מרגיש רגש אחר למקום אחר, לעיר האחרת הזו. הרגש, יסוד הקשר הלאומי של עם לארצו, אף על פי שכמובן הכל בהשגחה מדויקת, כמו שאמר הכותב בתחילת נצח ישראל, שלכל עם הקדוש ברוך הוא ברא ארץ שמתאימה לו, נכון? זה בשורש של השורש, אבל בהופעה המעשית, מה שיוצר את הקשר בין העם למקום, בין הקבוצה, קבוצת האנשים למקום, זה המציאות המזדמנת, שמעוררת את הרגשות. אני קורא את המשפט הזה. הלאומיות של כל עם ולשון הוא, קודם כל, עצם זה שאנחנו ביחד, בעת שאנחנו קשורים לארץ הזאת, וכו'. שהיסוד הלאומי והרגשתו, לכן הרב מזכיר את הרגש דווקא. אצלנו בהמשך הוא יזכיר מילה אחרת, תכף נראה. שהיסוד הלאומי והרגשתו, כלומר, ההרגשה של היסוד של הקשר שלי לאומה, קודם כל, לקבוצת האנשים, בעת למקום שבו אנחנו חיים, וכו'. עוד פעם, שהיסוד הלאומי והרגשתו אצל כל עם ולשון, יש לו בפסיכיקה הלאומית, בנפשיות הלאומית, נקרא לזה, בפסיכולוגיה הציבורית, אותו הערך של תביעה טבעית בפסיכיקה הפרטית. יש איזה ממד מאוד טבעי בלאומיות האנושית הרגילה. ולכן זה מאוד טבעי למשל, כמו שאמרנו עכשיו, שהרגשות מעוררים הזדהות עם המקום שבתוכה אתה חי. הרגשות מעוררים הזדהות עם האנשים שאיתם אתה חי. זאת עובדה. שהיא מתקדמת ומתגדלת, אותה תביעה טבעית, אותה תביעה נפשית טבועה בטבע של, של האדם, או כאן של הלאומיות, של אותו עם, שהיא מתקדמת ומתגדלת יחד עם טבע הגידול, ולא פיתוח מיוחד. ולכן, האמריקאים יאהבו את אמריקה, כי הם כבר 200 שנה חיים באמריקה. ברור. הם יכולים לחוות משותפות, אז הסבא של הסבא שלהם גילה את אמריקה. כפשוטו וכדרשו. אז הם אוהבים את אמריקה. ברור. ולכן אנחנו נגלה אצלם פטריוטיות אמריקאית. יש את זה רגש, יש את זה קשר רוחני. נכון. אבל הלאומיות אצלם תתגדל טבעי. אני אומר את זה בסופו, ניקח לדוגמה קיצונית. מה יקרה כשיהיה כוח אחר שמתנגד ללאומיות הזאת? אצלם? פשוט. תספיק ההיסטוריה, המאורעות, המציאות המזדמנות, התעוררות הרגשות במהלך של דורות. זה יספיק כדי שפלוני אלמוני, כשיש איזה לאומיות אחרת שמתנגדת, יהיה ללאומיות הנוכחית העכשווית, לעם הזה, בזמן הזה, במקום הזה, יהיה לו את כוחות הנפש להעמיד את עצמו אל מול כוח מתנגד. ולכן הוא יצא למלחמה, ולכן הוא ילך לעבודה, בשביל הלאומיות, וכו' וכו'. זה טבעי. אז הרבה מאוד דורות שיצרו הרבה מאוד הצטברויות של רגשות כלפי העם, כלפי המקום, זה גדל טבעי, זה פשוט, זה טבעי. רק אני אקרא את זה שוב את המשפט הזה, כי אני מרגיש שקצת ככה זה הולך לנו לאיבוד בין המילים. עוד פעם, הלאומיות של כל עם ולשון הוא שהיסוד הלאומי והרגשתו אצל כל עם ולשון יש לו בפסיכיקה הלאומית אותו הערך של תביעה טבעית בפסיכיקה הפרטית, שהיא מתקדמת ומתגדלת יחד עם טבע הגידול. כמו שהגוף גדל, אז השייכות הלאומית גדלה. לא צריך שום פיתוח של זה, לא צריך שום עבודה על זה, אין שום דבר שמאיים על זה, ולא פיתוח מיוחד. ולכן לא צריכים להשקיע בלאומיות הגויית יותר מדי מאמצים ומחשבה והשקעה. לא, פשוט זה. זה פשוט. ולכן, רק במשפט אחד, ולכן אנחנו נמצא דבר משונה ביותר, שאצל אומות העולם, היום רואים את זה באום, בכל מיני הזדמנויות כאלה ואחרות, רואים איזה קנאות לאומית לפעמים, בתחומי חיים כאלה, שאתה שואל את עצמך, ריבונו של עולם, אם אותו תחום חיים היה עכשיו עומד לדיון אצלנו, גם אנחנו היינו קנאים ככה. הלוואי אלינו. איך הם כאלה קנאים לכבודם, לכלכלתם, לצבאם, לפוליטיקויותם? יש נושא שלם שאני רוצה לפתוח אותו, כן? היחס לזרים. יש חוקים ברורים מאוד בארצות הברית. אם ובכלל מתי אתה יכול להיות אזרח אמריקאי. זה לא דבר פשוט בכלל. זה טבעי, ברור. פשוט, כמו שהאדם מתגדל באופן טבעי עם כוחות נפש שגדלים איתו, ככה לאומיות של אותו עם גדלה, אם אפשר לומר, עם כוחות נפש טבעיים לאומיים שגדלים איתו. וזה מצטבר. וכשזה מצטבר לאורך דורות, אז זה מאוד חזק. זה מאוד מסיבי. כל מיני חוקים הזויים שלנו, כלפי אויבינו, לא יעלו על הדעת ויהיה ואמינה בכלל אצל עמים אחרים. ראו איך התנהגו האמריקאים עם, כל מחנות השבועים בעיראק, באיזה אכזריות, ועיראק לא עם על אמריקה. למשל, איזה דוגמאות מזעזעות. וכי אצלם בבתי הכלא, לא יוצאו הרציור שיש אויבי אמריקה, יעלה על הדעת, שאוכלו צ'יפס והמבורגר ושחקו פינג פונג ויעשו תואר שני באוניברסיטה? ויבקרו אותם בכלל. אצלם היה בכלל עובר שביתת רעב? שביתת רעב, תמות! אין שום בעיה. אתה רוצה להמית את עצמך, אתה אויב שלי. במקום שאני ארוג אותך, אתה רוג את עצמך, אין שום בעיה. פשוט הלאומיות הטבעית שלהם מתגדלת. לכל מי שהוא אויב של הלאומיות הזאת, אז הוא... הטבעיות, הבריאה של הנפש הלאומית מופיעה. זה הכל. כן, בבקשה. אני לא אומר כלום, אני רק מסביר מה הרב קוק כותב כאן.
הרב קוק אומר,
כן.
שהלאומיות של עם נוכרי כלשהו בעצם סך הלאומיות האישיות של כל אחד מבני העם.
לא, זה לא מה שכתוב. אתה אומר משפט שצריך ברור, זה לא מה שכתוב. אני לא אומר שמה שאתה אומר זה לא נכון. רק אני אומר, פה בפסקה הזאת זה לא כתוב. כאן המיקוד של הרב הוא שהלאומיות הגויית היא לאומיות שמתפתחת באופן טבעי והיא לא צריכה פיתוח מיוחד. עכשיו אני אגיד בצורה רגע מצחיקה, לא שייך, לא צריך שיבואו גויים במרכאות בית מדרש, בסדר? או אוניברסיטה, וילמדו לאומיות כדי לעורר את הרגשות. לא צריך, זה מיותר. הסיטואציה הזאת אצלם מיותרת לגמרי. הם לא זקוקים לו בכלל. כי זה טבעי. אצלנו, תכף נראה, אם לא נלמד את זה, ולא נעמיק בזה, ולא נעבור תהליך של הפנמה בזה, אנחנו יכולים חד ושלום לא לאבד באופן מוחלט, אבל יהיו הרבה ביטויים של חסרונות בלאומיות שלנו. אצלנו הלאומיות היא באה ממקום אחר לגמרי. היא באה ממקום שצריך פיתוח, שצריך עבודה, כי הלאומיות שלנו היא לא טבעית. אז החיסרון הוא היתרון. היתרון של הגויים הוא חסרונה. החיסרון שלנו הוא יתרוננו בפוטנציאל, אבל אם לא גילינו אותו, אנחנו נהיה יותר גרועים מאשר אומות העולם. ברור? כן, רציתי לומר משהו. רק בלי כאילו אם אפשר, אני ממש לא אוהב את המילה כאילו. מחילה, כן, בלי כאילו.
הגויים זה אינסטינקט, כל הלאומיות שלהם, אצלנו זה שואף להכרה?
באופן עקרוני כן, אבל גם המשפט הזה לא הייתי חותם עליו. זה לא מדויק עד הסוף. אתה אומר ככה, אצלם זה יותר אינסטינקטים טבעיים של חיים, ואצלנו זה יותר...
לא יותר.
לא, זה לא שאין לנו אינסטינקט לאומי, יש לנו.
שלהם יש רק אינסטינקט.
רק אינסטינקט לאומי, לא הייתי אומר שאין הכרה, אבל זה לא הכרה במובן שאנחנו מדברים עליה עכשיו. תראה, הרי חלק מהגידול של האדם זה גם מאותו בעל הכרה. כבר בהתחלה הוא פעל, אחר כך באופן טבעי הוא רוצה להבין, ללמוד וכו', להחכים. זה גם סוג של איזשהו אינסטינקט גידולי נקרא לו.
לאומיות חייתית כזאתי? שהגורמות לא ייתנו לאף...
אתה אומר דבר מאוד מעניין, הרב בעין היה כותב משהו מעין מה שאתה אומר. הרב אומר בכמה מקומות, גם בעין היה, גם במקומות אחרים, שההבדל בין הקבוצה שנקראת עם ישראל לקבוצה שנקראת גויים, זה שאצלם הוא קורא לזה במקום אחר שותפים, ואצלנו הוא קורא לזה ציבור. עכשיו, מה ההבדל בין שותפים לציבור? תכף אולי נקרא את מה שאתה אמרת, ממש מדויק. שותפים זה כשאוסף אנשים, שניים או יותר, מתחברים לטובת איזשהו אינטרס פרטי של כל אחד מהם ומשותף של שניהם, והחיבור הזה יוצר את השותפות. ברגע שהאינטרס ייעלם, נגמרה השותפות. כלומר, אני רוצה להיות עשיר, אתה רוצה להיות עשיר. אין לי כסף לפתוח עסק, לך אין כסף, מה אנחנו עושים? עושים שותפות. למה עושים שותפות? לא כי אתה מעניין אותי. כי אני רוצה להיות עשיר. אם במקרה אתה חבר שלי, אני רוצה שגם אתה תהיה עשיר. בסדר. ברגע ששנינו נהיה עשירים, אפשר להפרק לשותפות, כל אחד יקים, ביזנס מחדש, שלא פרטי. אני רוצה רגע לקרוא את מה שאתה אומר, כי זו נקודה חשובה. אין היה שבת בית. היות אתה... יש פה? היות בית, הוא לא שאלה את השאלה, הוא לא ניסה, אתה מה אתה אומר? ברור חומר, לא רוצה. טוב, עד שיביא אנחנו מתקדמים.
כי זה נגמר.
סליחה, שמך שכחתי. אומר קובי, בגלל זה אימפריות קרסו. אתה מרשה לומר משפט אחר? בגלל זה זוגיות קורסת. כי אם זוגיות היא רגשות, טבעיות, סך הצטברות הרגשות הטבעיים, אז יום אחד אתה תשמע, נגמרה אהבה. מה זה יום אחד? זה יומיים אחרי חתונה בערך. נגמרה, אנחנו כבר לא... למה התגרשתם? אנחנו כבר לא אוהבים. אבל אם הקשר הזוגי בא ממקום אחר לגמרי, אנחנו לא נגד אהבה ורגשות וזרמים עמוקים בין הנפשות, בין איש ואשתו, לא אמרנו שלא, זה חשוב מאוד. אבל היות וזה לא מקור הקשר, זה לא יסוד הקשר, אז גם כשהרגשות לובשות צורה, תודה רבה, גם כשהרגשות לובשות צורה ופושטות צורה, אז לא על זה עומד, זה משהו אחר לגמרי. בסדר, לכן עד שאתה או אני מדברים על אימפריות שנופלות, שזה נכון, בוא נדבר פשוט על אחוז הגירושים בעולם, זה הכל. דרך אגב, אחוז הגירושים הוא הרבה יותר גבוה, כי חלק בכלל לא התחתנו. חלק נשואים אבל לא חיים טוב. וכולי, כלומר זה רציני העסק. עצוב מאוד, אני צוחק, זה עצוב מאוד, כן? מה רצינו לקרוא? אתה אמרת רק שהלאומיות הזאת היא קצת דומה ללאומיות של בעלי חיים, נקרא לזה. אז הרב קורא לזה, הוא אומר שיש שני סוגים של בעלי חיים. יש בעלי חיים שחיים בבודד ויש בעלי חיים שחיים בלהקות. אז אומר הרב ככה, כדאי לכתוב מקור, עיני השבת ב', עמוד 56, פסקה, פרק 5, פסקה סמך א'. אני קורא, האומות שמטרת הווייתן היא חומרית. חומרית אין הכוונה דווקא כסף. חומרית הכוונה תמיד חומר וצורה. חומרי הכוונה, ערכים טבעיים, זה הכוונה חומרי. אז למשל, אחד הביטויים הטבעיים זה הרגשות, למשל. כן, זה שאני עושה אתך עסק, אני צריך אותך. וכדומה, כן? אז האומות שמטרת הווייתן היא חומרית, עוד פעם, אין היה שבת ב', עמוד 56, פסקה סמך א'. אז האומות שמטרת הווייתן היא חומרית, שהמטרה שלהם היא בעצם חומרית, לא רק במובן הכלכלי, אלא במובן של כל ממדי החיים שלהם, הם ממדי חיים טבעיים, אנושיים, ולא אלוהים, ואינן מצוירות, תראה, כאין אגודת שותפים. הם אגודה של שותפים לצורכי קניינים אהובים או נדרשים להם. ולכן אצלם, אצלן תהיה אהבת האומה בכללה רק אז מבוססת. מתי תופיע אהבת האומה בצורה מבוססת, בצורה יציבה? כשתהיה תמיד חוזרת אל הפרטים. כלומר, אני כחייל אמריקאי, יהיה מוכן להיות חייל שכיר באמריקה, אם בסוף אני מרוויח מזה. כי אני הולך עם המדי, וכי מעמדי הכלכלי יהיה טוב וכו'. או אמריקה תהיה שותפה בכל מיני, נקרא זה מאבקים בינלאומיים, כי משתלם לה להיות במאבקים האלה, כי היא מרוויחה משהו מזה. אז בין הפרט ביחס לאומה, בין אומה ביחס לאומות אחרות. אז אצלן תהיה אהבת האומה, הפרט ביחס לאומה, או האומה ביחס לאומות אחרות, רק שתהיה תמיד חוזרת אל הפרטים, זה קשור עכשיו לאיזושהי פסקה, נעזוב כרגע את הפסקה, כשם, הנה בדיוק מה שאמרת, מה שמך? אסף, ברוך הבא. כשם שחיות מדבריות, הבודדות בטבען, יש חיות שחיות לבד לגמרי. יש חיות שחיות בלהקות, בקבוצות. יש חיות שחיות בבודד, אבל לפעמים הן משתתפות. למה? כשם שחיות מדבריות הבודדות בטבען, מתקבצות לפעמים לרגלי צרה משותפת, יש שריפה ביער, אז כל בעלי החיים, או חלק מיקום, כל הזאבים, אני יודע מה, כל הפילים, מתקבצים לאיזשהו מקום ומטפלים איך להתמודד עם השריפה. או למחזה רווח של טרף משותף. יש איזה היפופוטם ויש איזה זאב. טוב, זאב אחד לא יכול לדבר על היפופוטם. 20 זאבים התגברו על היפופוטם הזה. ראית פעם סרט טבע כזה? מה, אתה באמת חושב שכל זאב, מה שמעניין אותו זה לשבת הזאבים יהיה אוכל? כל זאב חושב על עצמו. אלא מה, לבד הוא לא ירוויח איזה ביס מההיפופוטם הזה. ברור. אז כשם שחיות מדבריות הבודדות בטבען מתקבצות לפעמים לרגלי צרה משותפת, או למחזה רווח של טרף משותף. אז אני קורא את המשפט שאתה אמרת, אסף. האומות שמטרת הווייתן היא חומרית, ואינן מצוירות כאין אגודת שותפים לצורכי קניינים אוהבים ונדרשים להם, מדלה קצת, כשם שחיות מדבריות הבודדות בטבען מתקבצות לפעמים לרגלי צרה משותפת, או למחזה רווח של טרף משותף. זה לא המיקוד של הפסקה הזאת, אבל יש עוד מיקוד אחד, אבל נעזוב אותו. בסדר? זה נכון. הערות, דוד. או דוד, למה הלאומיות שלנו כל כך מסובכת שאנחנו לא מבינים אותה ואת זכותנו וכולם מתנגדים לה? ואילו העמים, קונגו, מרוקאי, אינדונזי, תאילנדי, אף אחד לא מתנגד ללאומיות שלהם ולא שומעים עליה. ברור, זה בדיוק החצי השני של הפסקה, כי לא באים למכון מאיר לברר את הלאומיות. הלאה, משה, כל השוטים והמאמרים על זוגיות ומעמד האישה והדרת נשים, הוא רומז למה שאני כתבתי כנראה באלון במשך כמה חודשים, עושים בדיוק את הטעות הזאת, שהעיקר מה אני מרגיש ולא מה היעד. טוב, אז כנראה לא התכוון למה שאני כתבתי. האדם הפך לעבד לנישואין שלו עד כדי ביטול אישיותו. חס ושלום. הזוגיות לא רק שהיא מעצימה את את ביחד, אלא היא מעצימה כל אחד מהפרטים. אבל זה ממש לא הנושא של השיעור הזה כרגע. טוב, נרגעתי, חשבתי שהוא מתכוון אליי, אז זה לא עליי כנראה. הלאה. מה שאין כן, הלאומיות הישראלית היא מיוסדת על פי תביעה מוסרית גדולה ועמוקה. הלאומיות הישראלית היא לא תוצאה של אוסף אנשים שחיים במקום לאורך הרבה זמן וחווים חוויות. זה לא אוסף של רגשות מצטברות במהלך הדורות. ולכן זה גם לא יגדל טבעי. כי הלאומיות הישראלית היא לא טבעית. הלאומיות הגואית היא בהגדרתה טבעית. אז היא תתגדל טבעי, זו תכונתה, זו הפסיכיקה הלאומית שלה. מה שאין כאן הלאומיות הישראלית היא לאומיות אלוהית. אז ככל דבר אלוהי שקיים בשורש הדברים, שהוא צריך פיתוח, הוא צריך עבודה וכו'. מה שאין כן הלאומיות הישראלית היא מיוסדת על פי תביעה מוסרית גדולה ועמוקה. שכחתי לחבות את הפלאפון. הוא לא צלצל 40 דקות, זה יפה מאוד. רק שנייה. מה שאין כן הלאומיות הישראלית היא מיוסדת על פי תביעה מוסרית גדולה ועמוקה. וככל דבר מוסרי, מלשון מסר, ערך, אידיאל, צריכה פיתוח לעולם, גם לעולם, אולי דרגש כאן לעולם, לעולם כאן תמיד היא צריכה פיתוח. הנמצא, סליחה, ואינה מתגדלת בטבע או בטבע בעצמה. ולכן אם אנחנו ניתן ללאומיות הישראלית להתגדל עם הטבע, מה יקרה? לא רק כלום. להפך. זה לא יגדל עם הטבע. כשזוגיות לא מתפתחת מהמקום שצריך להתפתח, אז היא מתחילה להתפורר. אני לא רוצה להיות נביא ולא בנביא. אבל יש כאלה שרוצים להגיד שהציונות עד מלחמת יום הכיפורים לפניה ועם מלחמת יום הכיפורים לאחריה, זה כפרשת המים. עד מלחמת ששת הימים כולל. זה בעצם היה איזשהו תהליך של טבעיות לאומית שיצא אל הפועל, וברוך השם, יש לה סיבות, לא נפתח את זה עכשיו, למה זה הופיע בצורה כזאת, והחזיקה אותנו, אחרי מלחמת יום הכיפורים, פתאום יש תהליך של הידרדרות, מתחילים לאבד קצת את האינסטינקט הלאומי, קצת הרבה, וכי יש פוטנציאל הכרה, כלומר, דווקא ההידרדרות היא מראה שאנחנו מתקדמים, כי יש לנו פוטנציאל הכרה, אבל אם ההכרה עוד לא הגיעה, אז יהיו התמוטטויות. אז מלחמת יום הכיפורים, ואחרי זה הבריחה מלבנון, ואחר כך אוסלו, ואחר כך גוש קטיף, ושתי מדינות לשני עמים, ונסיגה חד צדדית, וכו'. עד הבג"ץ הגענו כבר. זה פשוט. אצלנו זה לא מתפתח טבעי. תיתן לדבר להתפתח טבעי, הוא יתחיל להתפרק לך. אני לא רוצה לדבר במושגים של עיתון. אבל יש דיונים ארוכים בשנים האחרונות, כבר הרבה שנים. האם הציונות היא כבר פוסט-ציונות? האם הציונות סיימה את תפקידה במובן החילוני המובהק שלה? אני לא רוצה להגיד בצורה כל כך חריפה, כי זה גם לא נכון. הצבא כמשל, ברוך השם, רואים שהוא מצליח להקיף אוכלוסיות שונות בעם ישראל, ויש הרבה מסירות נפש, והרבה נאמנות, והרבה וכו'. אבל אני חושב שברור היום לכל, לחברה הישראלית ברור, שאם לא יופיע הערך האלוהי, שהוא המקור לכל הכוחות, הוא, הייתי אומר, העוגן לכל המצבים המורכבים שבתוכם אנחנו חיים, אם זה לא יהיה, יהיו לנו קשיים קשים ביותר להתמודד, קוראים לזה הפוליטיקאים, עם האתגרים הקרובים לפנינו. זה חייב לבוא ממקום מוחלט, ודאי, מוצק לגמרי, שלא תלו במאורות המשתנים. וברוך השם, יש היום בעם ישראל, א', קבוצות שזה מרכז הכובד שלהם, וב', כל העמך בית ישראל, הרבים מאוד מהעמך בית ישראל, נפגשים עם זה באיזושהי צורה. ברמה כזאת או ברמה אחרת. זה חוסן גדול מאוד. מצד שני, יש עוד הרבה מה לתקן, יש עוד הרבה בעיות. אומר כאן הרב, מהו הצד המעשי שבעצם יפה לומר, נופח את הנשמה? ללאומיות הישראלית, כי הוא מקורה, כי הוא יסודה. מהצד הלאומי, הנמצא בהרבה, מצוות של תורה בגילוי, ובכללות המצוות כולן בגניזה, כלומר, כלל מצוותיה של תורה לא במובן הפרטני, השולחן ערוכי, דווקא, אלא במובן יותר עמוק, פנימי שלהם. אז א', כל מצוות של תורה, כל מצווה בפני עצמה וכלל המצוות, אבל לא פעם, מצוות הכוונה שאנחנו מגלים את הערכים האלוהים בחיים, זאת הכוונה. מהצד הלאומי הנמצא בהרבה מצוות של תורה בגילוי, ובכללות המצוות כולן בגניזה, כלומר יש מצוות של תורה ששם אתה רואה את הנפיחת הנשמה בערך הלאומי, יש מצוות של תורה, למשל מלחמת מצווה, אתה רואה את זה, יש כללות המצוות שזה יותר גנוז, נמצא קיום המצוות הוא היסוד המזין להחזקת כוח החיים של הלאומיות הישראלית. זאת התזונה. זאת נפיחת הנשמה. שעוצר בקרבו אותו החומר המזין של המוסריות האלוהית, לא רק האנושית הרגילה, הנדרש כדי להעמיד את התביעה הלאומית הכללית על מכונה. אולי רק עוד הערה אחת על מצוות, כשהוא מדבר על מצוות, הוא מדבר הרבה מקומות באורות, אז לא לתפוס את זה במובן החיצוני, הפרטני. כלומר, נקיים מצווה, בוא נרוויח עוד מצווה. אנחנו לא נגד להרוויח עוד מצוות. זה לא מהמקום הזה, זה לא שאם עם ישראל יקיים עוד 3,000 מצוות, אז מחר יבוא המשיח. זה לא בהקשר הזה. אלא, כשאנחנו מנהלים את החיים, הרי מה ההבדל בין לימוד תורה למצוות? עושה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לבחר בעליהם תורה ומצוות. יש הרבה הסברים למה תורה ומצוות. תורה זה יותר הצד הלימודי, המחשבתי, היותר פנימי. מצוות זה יותר הצד המעשי, הקיומי של הופעת החיים. לא מספיק רק לתקן את המחשבות ואת העולם הרוחני שלנו, מבחינת לימוד תורה. צריך לגלות את זה עד כדי קיום מצוות. קיום מצוות לא עוד פעם, לא במובן של השולחן ערוך הפרטי של כל אחד מאיתנו, אלא שאותם ערכים אידיאליים שהם מבחינת לימוד תורה, מופיעים בחיים ממש מבחינת קיום מצוות. אז רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לבחר ריבה להם תורה ומצוות. תורה ללא מצוות זה מחשבות, זה רעיונות, זה נשאר כיתת אמונה. לא מי יודע מה אם זה נשאר בכיתת אמונה. מצוות לבד, כלומר קיומים מעשיים, טכניים, חיצוניים, בלי ההבנה, העומק, הערכים, האידיאלים שהם המנוע של כל זה, חשוב, אבל גם זה חסר מאוד. אבל כשתורה ומצוות נפגשים, כשהערכים, האידיאלים, הרעיונות, המחשבות, נפגשים עם החיים ומתגשמים בפועל בחיים, זה נקרא תורה ומצוות. לכן כשהרב מדבר באורות הרבה מקומות על מצוות, זה לאו דווקא יהודי פלוני תקיים מצווה ועוד יהודי פלוני תקיים מצווה, נאסוף אוסף של מצוות, מחר יבוא המשיח. לא שמה שאמרתי הוא לא חשוב, אבל זה לא זה. זה לא מה שהרב מתכוון פה. אלא מצוות הכוונה, המהות שזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות. כלומר, אמר, תגלו אותי במציאות דרך פעולות מעשיות של כלל ושל פרט ישראל. זאת אומרת, תקחו את הרעיונות הגדולים ותורידו אותם לחיים, תגלו אותם בחיים. תממשו, תגשימו. כן, מה זה להגשים? זה לקחת רעיון ולעשות אותו גשמי. להגשים דבר. זאת הכוונה מצוות, לכן לא לתפוס את המשפט הזה במובן החיצוני שלו, הטכני שלו. עוד פעם אני קורא את החצי השני ובזה נסיים. מה שאין כן הלאומיות הישראלית היא מיוסדת על פתביעה מוסרית גדולה ועמוקה. ותכונה מוסרית צריכה פיתוח לעולם, ואינה מתגדלת בטבע בעצמה. מהצד הלאומי הנמצא בהרבה מצוות של תורה בגילוי, ובכללות המצוות כולן בגניזה, נמצא ואינה, אולי צריך לשים פה פסיק ונקודה, נמצא, קיום המצוות הוא היסוד המזין להחזקת כוח החיים של הלאומיות הישראלית. הופעה של תורת חיים במציאות, שעוצר בקרבה, אותו החומר המזין, הלאומיות הישראלית עוצרת בקרבה, את אותו החומר המזין של המוסריות, שבא ידי ביטוי בפועל על ידי המצוות, הנדרש כדי להעמיד את התביעה הלאומית הכללית על מכונה. טוב, פסקה חשובה מאוד. באמת שכל פסקה פה היא חשובה מאוד. בסדר, סיימנו פחות או יותר את הפסקה הזאת. שבוע הבא בעזרת השם, ביום חמישי, שיעור כרגיל צריך להיות. יום שני, סליחה, שיעור כרגיל. אנחנו ניכנס לפסקה ד', היא פסקה קצת ארוכה, אני מאמין שבשיעור אחד לא נסיים אותה, אבל בעזר השם נברר אותה. יש כאן רק עוד הערה אחת של יצחק. כשהיום המשנה לראש הממשלה אומר להכיר בנישואין, בנישואין גבריים, דהיינו חד מיניים, משמע שההנהגה שלנו לא מבינה את הערך הרוחני. טוב, מה זה חידוש בשבילך? איתם, יצחק היקר. בסדר. יש עוד הרבה עבודה. המשנה לראש הממשלה, מי שהיה פעם רמטכ"ל. כך אמר הבוקר, שמעתי באוזניים. טוב? לא, לא החדש, הישן. שניים, לא, הישן. הישן. שרות חדשות משליחות ישנות. חס ושלום. מתקדמים, אבל אתם רואים, זה מורכב, זה מורכב. בעזרת השם.